ואז בפיסה אנחנו רוצים למלא את המשפשת השנייה, גם מי זה כתב אחר, עניין אב, או משהו כזה. לכן בעצם זה בעיה, זו בעיה מטיפוס חדש. ההנחה של חז"ל היא שאם יש טיעון שהוא תקף כשלעצמו, אז אפשר להרכיב אותו על גבי טיעון אחר. זאת אומרת, אם קל וחומר זה טיעון תקף, אז אפשר ללמוד בניין אב מקל וחומר, או קל וחומר מבניין אב, או קל וחומר מקל וחומר, וכן הלאה. זאת אומרת, ההרכבה מפשט של דבר אצל חז"ל. לגבי המודל שלנו, יש מקום לבדוק את זה, אני לא בדקתי את זה ממש באופן מלא, הווה אומר, זה בעצם צריך להוכיח משפט. שנוכיח משפט שבכל טבלה כזאת, או משפטים, לא יודע, שבכל טבלה כזאת שיש בה שתי משבצות לקונה, אם אחת מהן אפשר למלא באמצעות טיעון תקף, ובהינתן שהראשונה מלאה, אז גם המילוי של השנייה הוא תקף, אז עכשיו גם ממלא את שתיהן. וזה לא... זה לא מובן מאליו, זה משהו שצריך לבדוק אותו. מה?
זה לא ברמת האקסיומה.
איך אקסיומה? זה יכול... אבל אם זה לא יעבור, זה אקסיומה.
זה עובר דור.
לא, זה מה שחז"ל מניחים, אבל השאלה אם המודל מקיים את זה. השאלה אם המודל שאני הצעתי קודם מקיים את זה. זאת אומרת, צריך לבדוק האם באמת במודל הזה, כל פעם שאני אעשה קל וחומר מקל וחומר, או קל וחומר מבניין אב, או משהו כזה, תמיד התוצאה גם היא תהיה תקפה. זה לא ברור. חז"ל מניחים את זה במישור האינטואיטיבי, השאלה אם המודל הפורמלי מקיים את ההנחה הזאת. זה מה שטעון בדיקה. אנחנו נראה בהמשך שזה לא לגמרי פשוט. זאת אומרת, אני אעד. איפה יש התייחסות מפורשת ללמד מן הלמד? זה סוגיה במסכת זבחים, באיזו מקומה, סביב דף נון, ושם דווקא הסוגיה עוסקת בקודשים, כיוון שבקודשים יש חריגה מההנחה הזאת. בקודשים לא תמיד אנחנו מוכנים לקבל לימוד של למד מן הלמד. כמובן ההנחה הבסיסית שם בסוגיה היא שבאופן כללי בהלכה כן אפשר תמיד לעשות למד מן הלמד. אבל קודשים זה חריג. יש מבנים מסוימים שבקודשים לא יעבדו. לא כולם. והגמרא שמתחילה לדון, אז מה כן ומה לא? גזירה שווה מקל וחומר, היקש מבניין אב, בניין אב מקל וחומר. ויש מבנים שכן עובדים ויש מבנים שלא עובדים, והגמרא עוברת שם על, כמעט על כל האפשרויות. של הרכבת עסקים או טיעונים. אבל כמו שאמרתי קודם, מתוך הדיון של הגמרא ברור שההנחה הפשוטה היא שבשאר תחומי התורה הכל עובד. מה שדנים שם, מה מתוך ההרכבות האלה יעבוד גם בקודשי. אבל ההנחה הפשוטה זה עובד תמיד. עכשיו, עוד לפני שבודקים באמת את המבנים האלה, אני שאלתי את עצמי את השאלה מה בעצם, מה יכול להיות בכלל ההסבר? אז אם באמת קל וחומר מקל וחומר הוא עסק תקף, תקף במובן שאנחנו מדברים עליו כאן, בדיוק כמו קל וחומר בודד, אז איך זה יכול שבקודשים הוא לא יעבוד? ממה נפשך? אם למשל, כמו שמישהו יגיד לי, בתחום הזה הלוגיקה לא עובדת, אין דבר כזה. זאת אומרת, לוגיקה עובדת תמיד, זה משמעותה של לוגיקה.
כן, נכון. הקל וחומר עקרונית עובד רק על דברים שהם מבוררים בפסוקים. זאת ההנחה הראשונה. אנחנו התחלנו את דברים
שמבוררים. קל וחומר מקל וחומר לא היה יכול לעבוד בשום מקום, לא בקודש.
לכן, כל דבר כזה הוא חידוש. זה לא עניין שהאם הלוגיקה היא בסדר. השאלה אם אני בכלל מקבל אותה. הלוגיקה בסדר, אני לא מקבל.
אבל אני אומר עוד פעם, אני אעשה קל וחומר מקל וחומר גם כן לא עושה פסוקים. כמו שאני מציג את זה אצלי במודל, אז אנחנו בעצם נעשה טבלה שיש בה שתי משבצות ריקות, ואנחנו לא נתייחס לזה כמילוי של אחת באמצעות קל וחומר, ועל בסיסה מילוי של השני. לא, אני אמלא את שתיהן ביחד. ואז אני אראה אם יפה
מה... אתה לא דוקטור
הראשון,
אז תמחקת...
לא, אני לא יכול לא הראשון.
אז אתה מלא את שניהם שלב שלב.
לא, לא נמלא את שניהם ביחד.
זה אחד אני שלב, אני לא מכיר.
אוקיי, אנחנו נראה.
אני לא מכיר, אבל לא זוכר. אבל זה בעצם מחלוקת בין הרמב"ן והרמב"ם.
לא, אני לא חושב שזה קשור למחלוקת שלהם.
האם לימודים? מה אתה חושב לימודים?
זה יכול להיות קשור במחלוקת שלהם, כי קל וחומר מקל וחומר, או היסק על גבי היסק, ודאי נכון בכל ההלכה לכל הדעות.
זה עושה את הדאורייתא או לא? לפי הרמב"ן, זה דאורייתא
או לא? זה דאורייתא או לא, זה מחלוקת הרמב"ן והרמב"ן, אבל זה נכון גם בהיסק בודד. אבל זה נכון גם בהיסק בודד.
אז לעשות דברים דרבנן, אני לא צריך את כל המבנים האלה. אני רוצה לעשות, אם זה לא דאורייתא, אז זה פשוט דינים דברי רבנן, אני יכול לקחת...
דינים שיוצאים מדרשות, זה לא תקנות או גזרות. זה דברים שיוצאים מדרשות.
נו, אז לרמב״ם
לא אכפת לנו.
לרמב״ם לא אכפת לנו, לרמב״ם כן.
לא, מה זה לרמב״ם לא אכפת לנו? גם אצל הרמב״ם זה לא
דאורייתא. הרמב״ם, אם הגמרא לא אמרה שזה דאורייתא, אז כל המבנה הלוגי לא משנה.
לא, זה לא חשוב, כשאנחנו מגיעים למסקנה הלכתית באמצעות קל וחומר, בין אם תתייחס למסקנה הזאת כדברי סופרים, ובין אם תתייחס אליה כדאורייתא, אבל זאת המסקנה ההלכתית, ועל בסיסה אפשר לעשות עוד קל וחומר, זה ברור. אין ויכוח על זה. השאלה היא מה קורה בקודשים. בקודשים זה חריג, אבל בשאר ההלכה אפשר. אז זאת אומרת, זה לא קשור
למחלוקת הרמב"ם. אז בשאר ההלכה זה מחודש, בקודשים לא חידשו את זה.
אוקיי, זה בסדר, אבל עדיין, העובדה שזה מחודש, מה זה אומר? הרי אם באמת זה יוצא מתוך אותו ניתוח של טבלאות, אז רק מסקנה מתחייבת מתוך הניתוח של העסקים הבודדים.
אני חושב שהעובדה שבקודשים לא עושים את זה, זה מפסוקים, זה באמת דרת הכתוב כזאת.
אוקיי. לא, לא, אנחנו נראה היום, זה יותר מורכב. את הדברים האלה בקודשים, אין מקור בסיס, אין מקור, אני לא זוכר לפחות, שהגמרא מביאה מקור לעצם העיקרון שקודשים הוא חריג.
לא שקודשים
הוא
חריג, שלא לומדים
דבר
על המת
מול הלמד בקודשים. זה, החריגות הזאת, לא, אין. מה שיש שם, יש שם דיון על כל הרכבה לחוד. בניין אב מבניין אב, קל וחומר מגזרה שווה, גזרה שווה מבניין אב, כל הרכבה כזאת נדונה בגמרא לחוד, והנקודה המעניינת היא שלומדים את זה באמצעות הטיעונים האלה עצמם. אנחנו נראה היום דוגמה לזה.
זה מופיע ברש"י, משהו כאשר יורה מסור זה לך מזה מזה, שמזה למה זה נשנה כדי ללמד שהם לומדים ללמד מן הרבה שלכם. אני לא זוכר לזה.
טוב, צריך לבדוק את זה, כי בגמרא נדמה לי לא מופיע מקור לזה שלא נלמד מלמד, אלא כל הרכבה נדונה לגופה, ואנחנו עושים כל מיני שיקולים כדי לראות האם זה עובד בקודשים או לא. אתה יכול לקרוא לזה מקור, כי אם הנתונים המקראיים סותרים את העובדה שאנחנו לומדים מן הלמד, אז אתה בעצם יכול להגיד שהנתונים המקראיים האלה עצמם מחדשים שבקודשים אין למד מן הלמד. למרות שבשאר התורה, גם אם היו לנו נתונים כאלה, לא היינו מוצאים את זה כלל שלא לומדים מן הלמד. היינו אומרים, זה קל וחומר, אני מפיר לך, אז לכן לא לומדים אותו. זה הכל. יש נתון מקראי שסתר אותו. שמין? להסיק מזה איזשהו כלל שזה דווקא שלא לומדים למד מן הלמד בקודשים, כנראה איזושהי מסורת, או יוצא מאיזושהי תפיסה של תחום הקודשים, אני באמת לא יודע, היו לי כל מיני חשדות מאיפה הדבר הזה יוצא, אבל...
אולי שאין סוף הפיר זה כל כך חשוב,
אז למצוא אותם מבעות. הגמרא בכל אופן לא תולה את זה בזה. הגמרא פשוט מביאה, אנחנו נראה עכשיו דיון אחד לדוגמה, הגמרא מחשבנת את זה, מוכיחה את זה מתוך נתונים. זאת אומרת, היא מראה שאי אפשר לעשות את זה. כן. כן, עכשיו, לא, הגמרא מביאה את זה מתוך נושאים של קודשים, אבל למה ההכללה היא שמכאן יוצא כלל שבקודשים אי אפשר לעשות למד מן הלמד, זה אני באמת לא יודע, איזושהי מסורת הייתה להם, או שתפיסה של התחום קודשים, אני לא יודע בדיוק מה.
אבל בקודשים יש גם את העניין של שרה וכתוב בגלל
להקל. כמו שאמרתי קודם, שאני קצת חושד שמאיפה זה יוצא, אני חושב שזה קשור אולי לזה, אבל אני לא בטוח, זה השערה.
שינה כתוב.
שנה עליו הכתוב להקל.
זה משהו שלא לסמוך על האינטואיציה שלך, אם זה לא דוקטיבי ממש. אבל אל
תאמין
לאינטואיציה שלך
בקודשים. לא, בשנה עליו הכתוב לעכב זה לא קשור לאינטואיציה, בשנה עליו הכתוב לעכב יש פסוק מפורש, ולמרות שיש פסוק מפורש הוא לא מעכב. אתה צריך עוד פסוק כדי שזה יהיה עכב.
למה? כי מה?
לא בדיוק אותו דבר.
אתה מוציא פסוק אחד, כנראה ש...
למה?
תראה, תציל
ספק במה
שנראה
לך
פשוט בקודשים.
ברמה הנורא כללית הזאת אולי, אבל אז למה לא תציל ספק בכל וחומר הבודד? למה למד מן הלמד? יותר מזה, למד מן הלמד לא בהכרח יותר חלש מאשר למד בודד.
כאשר יורם...
ובכל זאת, למד מן הלמד כן ולמד לא.
כאשר יורם, בסוף כתוב, כאשר יורם משלות במחל שלמים ויצרה אופן על מטבח העולה, אומר אז שיורם שונה, ובשכתב קודשים את צריכו ללמוד איבנו שאין למינים למד מן הלמד בקודשים מפרק איזו
מקומן. לא, בסדר, הוא מביא את זה בתור נתון, הוא לא לומד את זה
מכאן.
הוא מביא את זה בתור נתון, מהגמרא, הוא לא לומד את זה מכאן.
לא, זה לא
כאן
מקור.
לא, לא, לא ככה אני מבין. עוד פעם, אפשר לקחת כל חשבון שהגמרא עושה כמקור. הגמרא מראה לך שיש איזשהו דין, שיש איזשהו סותר. אם היינו לומדים למד מן הלמד, הדין הזה לא היה נכון, וכתוב בפסוק שהוא כן נכון. אז הפורך את ה... רק אנחנו בדרך כלל שאנחנו נתקלים בדבר כזה בהקשרים אחרים, אבל בסדר, אז יש פרחה ללימוד הזה, כמו בהרבה פעמים, אנחנו לומדים משהו מקל וחומר, פתאום מוצאים בפסוק מפורש שהתוצאה של הקל וחומר לא נכונה. בסדר, אז הפסוק חידש, זה לא נכון. אנחנו לא מוצאים מכאן איזשהו עיקרון שאסור להשתמש בקל וחומר.
הנה,
הגמרא מראה שלמד ללמד בקודשים זה לא מצליח, אבל בכל זאת, למד ללמד באופן כללי זה מותר, זה
איזה
יכול להיות? איזה יכול להיות? שהיא מראה שזה לא יכול ללכת.
היא מראה דרך נתונים, אנחנו נראה היום דוגמה. אנחנו נראה היום דוגמה.
אבל זה לוגיקה,
אז
צריך
גם
לא ללכת
ב... זה בדיוק הבעיה, לכן אני התחלתי, עוד לא הספקתי להגיע לזה. השאלה הראשונה היא שאלה אפריורית, לפני שאני בודק מאיפה הגמרא מוציאה את העקרונות האלה. איך יכול להיות דבר כזה? זאת אומרת, מה נפשך? אם באמת המסקנה הזאת אכן יוצאת מהנתונים, זאת אומרת, זאת מסקנה תקפה מבחינה לוגית, אז מה פירוש הדבר שבקודשים זה לא נכון? אם זה יוצא מהנתונים זה יוצא. הרי אף אחד לא יגיד לי שבקודשים אי אפשר, אני לא יודע מה, להשתמש בדדוקציה. מה זאת אומרת? דדוקציה זה פשוט נכון, זה לא איזשהו... מה?
עם
טהרות
גם
עושים
את
זה? לא, לא. רק קודשים, עד כמה שפחות...
לא, אבל בטהרות משתמשים בסוף במידות קל וחומר הרבה.
כן, בטח.
למה מצינו?
לא, לא, יש, משתמשים בכל.
אני לא זוכר.
משתמשים
בכל. בביתמן לא למדתי צבחים.
יש הרבה.
עוד מה?
בטהרות יש הרבה. אגב, יש איזה חזון איש ב... חזון איש, מי על ידיי. החזון איש אמר, מנסה לטעון שאולי אין למד מן הלמד בעוד תחומים, לא רק בקודשים.
זה הכל דבר בנם, זה ידיים ממילא, לא?
מה?
זה מסכת ידיים?
כן. לא, יכול להיות שמדבר על איזשהו דין דבר, אתה לא יודע בדיוק באיזה הקשר זה עולה שם. טוב, בכל אופן, אז אני אומר, השאלה הפריורית, היא שאלה מאוד מעניינת ואין לי עליה תשובה ברורה. אני יכול להעלות כל מיני השערות, אבל אין לי עליה תשובה ברורה. אחת האפשרויות למשל, זה שאולי בקודשים, אני לא יודע מה, הערכיות משחקת תפקיד, למרות שעד עכשיו הנחנו שהיא לא משחקת תפקיד. הרי זה הכל, נכנסו פה כל מיני הנחות. וההנחות האלה אולי לא מוצדקות בקודשים. וכאן חשבתי שזה מתקשר לשנה עליו הכתוב להכיר. שנה עליו הכתוב להכיר פה, שזה דבר שכל פסוק, מלמד אותך לא את מלוא העוצמה של החיוב, נכון? שיגיד לך שהזריקה, זריקת הדם מעכבת של שני פסוקים. אם היה פסוק אחד הייתי חושב שזה צריך לעשות את זה, אבל זה לא מעכב. הפסוק השני אומר שזה גם מעכב. מה זה אומר? שכל פסוק בעצם מלמד רק, נקרא לזה באיזשהו אופן סכמטי, חצי מהעוצמה של החיוב. אז זה בעצם אומר שהערכיות פה משחקת אחרת מאשר, מאשר בתחומים אחרים. כשאתה אומר חייב, בעצם אתה קטעת פה חצי, לא אחד. אמן? ואז יכול להיות שזה ישנה כל מיני הנחות, אבל לא בדקתי זה באופן סיסטמטי. יכול להיות פה כל מיני השערות, כמובן כל האלמנטים הטופולוגיים. מישהו יגיד, לא יודע, בקודשי, מאיזושהי סיבה שינויי כיוון במשחקים. אין לי מושג. רק שאז כמובן נצטרך לבדוק את כל השיקולים הבודדים שבהם שינוי הכיוון הכריע. זאת אומרת, הישג של קל וחומר, או הישג של קל וחומר למשל, לא, קל וחומר לא. פרחה על קל וחומר נדמה לי, נקבעה על ידי שינוי כיוון. עכשיו, אם שינוי כיוון לא משחק בקודשים, אז היה צריך לבוא לידי ביטוי, לא רק מלמד מן הלמד, אלא גם בעסקים הבודדים. לא מוכר לי דבר כזה, זאת אומרת, זה לא קורה כנראה, לפחות עד כמה שאני יודע. רק בלמד מן הלמד קודשים הוא חריג. בלימודים הרגילים, קודשים זה כמו שאר תחומי ההלכה, מה שמאוד מצמצם את האפשרויות איך להסביר את זה במסגרת המודל. אז אני באמת לא יודע, אז רק אני משאיר עם סימן שאלה. טוב. עכשיו, כדי לבדוק את העניין בצורה קצת יותר סיסטמטית, אז צריך לעבור על כל הצירופים, כי כמו שאמרתי קודם, הגמרא לא אומרת את זה כעיקרון גורף, שאין למד מלמד בקודשים. להפך, הרבה צירופים כן אפשריים, גם בקודשים. יש צירופים מסוימים ש... אתה ראית איזה שאין איזה מקום כללי. יש צירופים מסוימים שלא הולכים בקודשים, אבל יש הרבה צירופים שכן. והגמרא דנה בכל צירוף לחוד, האם הוא עובד או שהוא לא עובד. אז בעצם מה שהייתי צריך לעשות כדי להגיע למסקנה למה באמת יש הבדל בין קודשים לבין שאר התחומים, זה לעבור סיסטמטית, לראות מה מייחד את אותם שיקולים שתקפים גם בקודשים, ומה מייחד את השיקולים שלא תקפים בקודשים, ואז לנסות ולראות מה בעצם שונה בקודשים מבחינת התיאור של המודל שלנו. לא מצאתי תשובה ברורה לזה, עשיתי את זה. לא מצאתי תשובה ברורה לזה, לכן אני לא יודע. אני רק יכול להגיד שסתירה חזיתית למודל שלנו אין בסוגיה שם. יש דברים שאני אסביר את זה עוד מעט. אז כך, ההרכבות שבהן עוסקת הגמרא בזבחים זה לא כל 13 המידות אחת על גבי השנייה, אלא זה רק עיסוק של ארבע נדמה לי. היקש, גזרה שווה, בניין אב וקל וחומר. זאת אומרת, הרכבה של ארבע מאלה, זה אומר 16 צירופים, נכון? זאת אומרת, בעצם פחות, 12. כי הצירופים, קל וחומר מקל וחומר אסור לספור אותו פעמיים. גם נהפוך זה יהיה קל וחומר מקל וחומר, נכון? אז בעצם זה 12 צירופים. וכל אחד מ-12 הצירופים האלה, הגמרא דנה, האם הוא עובד או לא עובד. אני אקח ארבעה צירופים שקשורים לענייננו בגלל שגזרה שווה לא נמצאת במודל הזה, אז אני לא אוכל לבדוק את זה במסגרת המודל, זה לא רלוונטי, וגם היקש לא. אלה מידות טקסטואליות, היקש וגזרה שווה. בעצם מה שנשאר מבחינתנו זה קל וחומר ובניין אב. עכשיו צד שווה לא מופיע שם בגמרא, רק בניין אב מכתוב אחד. אז בעצם יש לנו ארבע קומבינציות לבדוק מבחינת המודל שלנו. יש קל וחומר מקל וחומר, קל וחומר מבניין אב, בניין אב מקל וחומר, ובניין אב מבניין אב, נכון? אלה ארבעת האפשרויות שאנחנו צריכים לבדוק. הנתונים הם כאלה, בניין אב מבניין אב, הבעיה נשארה פתוחה בגמרא, האם עושים את זה בקודשים או לא. זה מפוזר שם קצת, אז לכן אני מלקט בניין אב מקל וחומר, למסקנה זה תקף. קל וחומר מבניין אב זו גם בעיה פתוחה, וקל וחומר מקל וחומר הוא תקף. אלה הנתונים קודם, זה מה שיוצא מהגמרא. עכשיו, מה שאני רוצה לעשות זה לבדוק במודל שלנו איך העסק הזה עובד, ולראות מה מייחד את הבעיות שלגביהן הגמרא אומרת שהן נסגרו, ומה מייחד את הבעיות שנשארו פתוחות. ואני אומר עוד פעם, זה מה שרציתי לראות, לא מצאתי משהו חד משמעי. לכן, מה שאני אעשה זה אני רק אשתמש בזה כדוגמה נוספת ליישום יותר מורכבת ליישום של המודל. טוב, עכשיו, איך, כדי לבדוק את זה, אנחנו צריכים בעצם לסרטט טבלה של קל וחומר מקל וחומר. אז אפשר לנסות ולשאול את עצמנו, איך בכלל טבלה כזאת יכולה להיות בנויה? תראו, קל וחומר, ראינו שזה זה הטבלה. מה זה קל וחומר מקל וחומר? כשאני ממלא את זה באחד על ידי קל וחומר ראשוני, זה קל וחומר הפשוט, אבל אני צריך עוד כמה משבצות ריקות, שעל בסיס האחד הזה אני אנסה למלא אותן על ידי קל וחומר נוסף. עכשיו תראו, תוספת כזאת או כזאת אף פעם לא תעשה את זה. נכון? זה נכון? לא יכול להיות. מה שלא נמלא כאן, לא נצליח ליצור פה מבנה של קל וחומר מארבעת אלה. מה שלא נמלא כאן, מבנה של קל וחומר דורש אפס, אפס ושני אחדים באלכסון. זה לא יקרה פה. אני ממלא פה אחד ופה אחד, בסדר? אז זה אומר שלא יכול להיות מבנה של קל וחומר, זה אותו דבר גם פה. ברור שזה צריך להיות לי משהו כזה.
בניין אף כן.
זה חייב להיות משהו כזה, בסדר? עכשיו, נחפשתי דוגמה עליה לנסות ולבדוק, כי למעשה לא לגמרי ברור איך למלא את שאר הנתונים. חלק אני יכול לנסות ונשאר. אם פה כתוב אחד, יש כתוצאה מהקל וחומר הראשון, ואני רוצה להשתמש בו כדי לעשות עוד קל וחומר. אז אני מניח שזה מבנה אפשרי למשל, נכון? אחרי שאני אמלא פה אחד מהקל וחומר הזה, אז המבנה של הרביעה שנמצאת פה ייצור עוד קל וחומר, ואני אצטרך למלא גם פה אחד, נכון? עכשיו מבנה של קל וחומר מקל וחומר, או הפוך כמובן, אני אשים פה אפס ופה את סימן השאלה, זה לא חשוב. אוקיי? השאלה היא כמובן, זה בעצם, זה נתון, זה צריך להיות מין מבנה כזה, או הפוך, בין הסימן של אב האפס, אפשר
להגיד.
אבל מה כתוב בשני אלה?
כן, אתה מוחק.
אני לא מוחק, לא, אני לא מוחק כלום. הרי יש איזשהו נתון, מה הדין? מה הדין? של C ב... זה לא איזשהו דין, זה דין שקיים.
אם בצי גדול A קטנה יש אפס, אז אתה יכול לעשות את הקל וחומר הזה מלמעלה. אתה לא צריך את הקל וחומר על המד מעל המד.
משני אלה, לא, אבל אולי יש פה איזושהי פריחה.
לא, שיש פריחה.
יכול להיות, הם נתונים. ברגע שיש עוד נתונים כבר צריך להיזהר. אחת השאלות המעניינות בתחום הזה, וגם כן, זה נושא למשפטים שצריך לבדוק אותם, לא בדקנו באופן סיסטמטי, האם באמת תת טבלאות שנותנות היסק תקף, אם אני לא רואה איזושהי פריחה מסביב, זה אומר שגם זה יהיה הפתרון לטבלה המלאה. אני לא יודע. בינתיים יצא לנו שכן, אבל אני לא בטוח שזה עובד תמיד.
מותר לך להפריד
את... זה הוכחה של משפט.
אולי תפריד את הטבלאות, תעשה עוד טבלה חדשה.
מה אתה אומר?
את זה, תוריד אותה, יש פה את זה, תעשה עוד פעם.
PC הקטן והגדול.
אני עכשיו לא יכול להתעלם מהנתונים. אני לא עושה מנהיים, זאת אומרת, אם יש לי עוד נתונים, צריך לקחת אותם בחשבון. עכשיו פה זה נשאר פתוח, השאלה היא מה מלא פה, אבל בשביל לדעת מה למלא פה, יכול להיות למשל שיהיה תלוי במילוי פה. אתן לכם דוגמה. דוגמה למשל, אם פה יהיה אפס, נניח שפה יש אפס, כן? אז תשימו לב, אם פה יהיה אחד, סליחה.
אבל זה מניח שיש רלוונטיות.
מה?
זה מניח שיש
רלוונטיות. כן, זה מניח שיש רלוונטיות בין השורות בעמוד.
אין הכרח שיהיה רלוונטיות.
בסדר. אבל אז באמת אני לא בטוח שיהיה בכלל קל וחומר מקל וחומר. אתה, ברגע שאתה מצרף את הטבלאות זה אומר שזה כן נמצא על ציר משותף. אז יש
לנו... רלוונטי ל-B, זה A ורלוונטי ל-B, אבל אין שם זה טיפיות ביחסים של רלוונטי.
אז זה... לא יודע, אולי יש מצב כזה, אבל אז נצטרך לראות את זה.
באופן עקרוני.
בסדר.
יכול להיות שמה פשוט
להקריא. יכול להיות, אבל אז לא נעשה קל וחומר מקל וחומר, אז...
למה? מ-B זה שאתה יכול לעשות. מ-B קטן ל-C קטן אתה יכול לעשות, כי יש רלוונטיות, אבל מ-A זה C אתה לא יכול.
זה שאלה מעניינת, אני לא בטוח שזה נכון, כי אם זה לא יהיה רלוונטי, אז אני חושב שתהיה פה איזושהי פריחה בשלב השני. כי הסיבה שהגעת אל האחד פה זה שהתעלמת מפרמטר שנמצא פה, והוא בעצם יכול להשפיע. אז הוא משפיע גם לפה וגם לשם. לא יודע, שאלה מעניינת. טוב, אז עכשיו אני אומר ככה, אם באמת, כן, אם למשל, לא, נעשה את זה ככה, אם למשל יש פה אחד, לא פה אין. כן, אם אני מראה רק בשביל הדוגמה, תשימו לב מה יוצא. הדבר הזה מהווה פריחה לקל וחומר הראשון. רואים? קל וחומר הזה אני רוצה למלא פה אחד, אבל פה יש פריחת עמודה. זה לא הולך. לכן בעצם די ברור שפה צריך להיות אפס.
כן, אבל זה שוב מחייב, אז שוב מחייב שיש פריחה לקל וחומר, כי אחרת...
לא, אבל אתה כבר הנחת שאתה יכול לקחת תת טבלה ולעשות ממנה קל וחומר. מי אמר אומר שבטבלת הנתונים המלאה זה גם יצא אחד? אני בכלל לא ברור, אז צריך לבדוק. אתה רוצה לעשות קל וחומר משתי צמדי המשבצות האלה. זאת מזה רביעייה של קל וחומר. כיוון שיש לך פה עוד נתונים, אולי הנתונים האלה יפרחו את זה. אולי בהתחשב בשאר הנתונים, המודל האופטימלי לא יהיה עם מילוי אחד, לא יודע. אני אומר, צריך להיות לזה משפט. יכול להיות שיש, אני לא בטוח. בינתיים אני אומר, זה יצא לנו מתאים. אבל אני לא יודע איזה משפט כללי. אז לכן אם פה יהיה אחד, אז תהיה פה פריחה. לכן בעצם סביר שפה יהיה אפס. מה קורה פה? פה זה לא ברור, נכון? פה יכול להיות, אז ברור, אם ככה גם מילאנו את זה, אז זה תראה את אפס. עכשיו, השאלה היא מה כתוב פה? לא לגמרי ברור. אם יהיה פה אפס, זה לא נורא, נכון? אין בעיה, זה לא סתר שום דבר. עדיין יכול להיות ששניים אחד, וגם אם יהיה פה אחד, יכול להיות ששניים אחד. נכון? לא סתר שום דבר. אוקיי? לא, אם יהיה פה אפס, אם יהיה פה אפס, סליחה. אם יהיה פה אפס, זה יפרוך את הקל וחומר השני. כי אחרי שנמלא פה את האחד, אז פה אחד ופה אחד, וזה אפס, אני ארצה למלא פה אחד, נכון? אבל אם פה יהיה אפס, זה אומר ש-C יותר קל מ-B, אז זה יפרוך את הקל וחומר השני. לכן פה חייב להיות אחד. אוקיי?
עכשיו, מה הפרחה לקל וחומר השני?
לא הבנתי.
מה הפרחה לקל וחומר
השני? לא אמרתי שיש, לבדוק.
אז
לא תמיד רואים את הפרחה בעיניים.
לא,
אתה רגיד אותו
לא בעיניים.
לא, צריך לבדוק, יכול להיות שאתה צודק, אבל זה טעות בדיקה, אתה לא יכול ישר לעשות את החל בחומר הזה, כמו שברגע שיש עוד נתונים, אתה צריך להתחשב בהם. אולי זה יוצא אותו דבר, בסדר?
לא, אבל אם זה יוצא אותו דבר, אז יש לך בעיה.
למה?
כיוון שאז לא הראית המודל שבו צריך ללמוד דבר מללמד מללמד בקודשים, כי הנה אתה יכול ללמוד את זה גם בלי זה. ולכן ההשערה שלי...
רק אם תהיה איזושהי פרחה.
אם אתה מראה לי פרחה, אז זכור מאיתך. אבל אם לא הראית לי פרחה, אז המשמעות היא שלא הראית לי מקרה שבו צריכים ללמוד דבר מללמד מללמד בקודשים. כי בכל מקרה, או במקרים שאתה הראית לי, לא צריך את הקל וחומר הכפוי, אלא מספיק קל וחומר אחד. ולכן ההצעה שלי של לפינות לא אפס ולא אחד, אלא גדיל תיובר. אם גדיל תיובר, אז אתה פותר לך את הבעיה. אתה לא חמור את זה, ולא את זה, ואתה לא יודע את זה.
לא
כאן,
אני
אענת,
לא חשבתי עליה. הדוגמה שאותה מצאתי היא לא קדוש. דוגמה שהגמרה עצמה משתמשת בה, עוד מעט אני אראה לכם, זו דוגמה שהכל מלא.
הכל מלא, ובכל אופן הגמרה צריכה את הקל וחומר הכפוי.
כן, שם את הקל וחומר מקל וחומר. באמת שאלה מעניינת, לא חשבתי על זה, למה לא עשו ישר לזה? זאת אומרת, יכול להיות ש... אתה יכול תמיד להגיד שהגמרה חששה לזה שאולי בהינתן עוד נתונים זה לא יוצא נכון, תבדוק את זה. אחרי שעשית את זה אתה כבר יכול לחזור אחורה ולעשות קל וחומר קטן ישר, אבל רק אחרי שבדקת. זאת אומרת, יכול להיות שאחרי שאני הוכיח שזו סכמה תקפה וזה באמת נותן אחד, אנחנו נוכל להסיק את המסקנה אחורה ולהגיד, אוקיי, אז אם ככה בכל מבנה של קל וחומר מקל וחומר, אפשר ישר ללכת לשני אלף את המחומר הקודם. הנקודה היפה פה היא שכשחיפשתי קל וחומר מקל וחומר כדי למנוץ בו שיניים, זאת אומרת, איזושהי דוגמה קונקרטית אין, דוגמה לא מביאה. הדוגמה היחידה שמצאתי זה קל וחומר, הלימוד על העיקרון הזה עצמו. כן. זאת אומרת שהגמרא דנה, האם קל וחומר מקל וחומר מלמד בקודשים, היא לומדת את זה על ידי קל וחומר מקל וחומר. זה הדוגמה שאותה מצאתי. ואולי ההסבר הוא מה שאתה אמרת. כי בעצם ברוב המקרים שיש מצב של קל וחומר מקל, או בכל המקרים בעצם, שיש מצב של קל וחומר מקל וחומר, הגמרא ישר עושה את הקל וחומר על שני צמדי המשבצות האלה, והיא לא נזקקת לעשות קל וחומר מקל וחומר. אז רק כמובן לא השאלה, אז מה כל הדיון
באמר?
מה
הדיון?
זה נראה מעניין, לא חשבתי את זה.
זה בכל אופן אפשר להגדיל את הטבלה ככה, שיהיה פרחה על זה ולא יהיה פרחה על זה.
כן, אבל בשלוש או שלוש זה כנראה לא הולך, כי כמו שאמרתי, אפס פה חייב להיות ואחד פה גם חייב להיות. אלא אלו, יכול להיות מצב אחר. יכול להיות מצב שלא יהיה פה נגיד אפס, ונכון, אם יהיה פה אחד למשל. אז אם יהיה פה אחד,
יש
פריחה לקל וחומר הזה, אבל יכול להיות שעכשיו כשתסתכל על כל הטבלה, עדיין המילוי האופטימלי יהיה אחד פה. למרות שלקל וחומר הקטן יש פה פרחה.
אבל אין
לו
עושה
עבודה לופטימלי, כבר
עושה
קל וחומר, ויהיה פריחה, צריכים עכשיו לעשות במאה,
זה
שווה,
אין פה שמה.
לא, לא, זה לא צד שווה. שתי משבצות ריקות, צד שווה יש משבצת ריקה אחת. לכן אמרתי, זה שונה מההרחבות שאנחנו עושים בסוגיית קידושין. בסוגיית קידושין אנחנו לוקחים עוד ועוד נתונים על אותה משבצת ריקה. אנחנו אומרים, מה זה אומר שאנחנו מוסיפים עוד נתונים? כאן לא, אנחנו מוסיפים גם עוד משבצת ריקה, זה משהו אחר. אז יכול להיות שבאמת כשנכנס לקל וחומר הבודד הזה תהיה פה פרחה, אבל כשאני מוסיף גם את הנתונים האלה, אז למרות שיש פה פרחה, המילוי פה יהיה אחד. באופן תיאורטי. אבל כל זה כמובן צריך לבדוק, אוקיי? טוב, אז תראו עכשיו את המקרה המשעשע בגמרא. לכם בדף. דבר ללמד בקל וחומר, מהו שילמד בקל וחומר? אנחנו מתחילים בקל וחומר מקל וחומר. אמרנו שיש ארבע קומבינציות שאתה צריך לבדוק. קל וחומר מקל וחומר. מהו שילמד בקל וחומר? אז אומרת הגמרא, קל וחומר. אנחנו לומדים את זה עצמו בקל וחומר. ומה הגזרה שווה שאינה למידע בהקש מדרבי יוחנן, אני אומר לך את פרטי הסוגיה, לא חשוב, גזרה שווה לא למידע בהקש. מה הכוונה לא למידע בהקש? מבנה של הקש ואחריו גזרה שווה לא עובד בקודשים. מלמד בקל וחומר, כדאמרן, גזרה שווה כן מלמדת בקל וחומר. קל וחומר הלמד מהקש, מדתן הדבר בישמעאל, אינו דין שילמד בקל וחומר. וזהו קל וחומר בין קל וחומר. כי זה קל וחומר שהשימוש בו מבוסס בעצמו על קל וחומר. עכשיו, תראו את, את הטבלה, עסק אחד, מה שכתוב אצלכם, הטבלה התחתונה, זה בעצם הייצוג של הטיעון הזה. אתם רואים? גזרה שווה, לא למידה מהקש, זה אפס למעלה מימין, אבל היא מלמדת בקל וחומר. אז קל וחומר של למד מהקש, ודאי שילמד בקל וחומר. אוקיי? זה הטבלה הראשונה. עכשיו אנחנו ממשיכים לקרוא, שואלת הגמרא, בן בנו של קל וחומר הוא. זה לא קל וחומר בן קל וחומר, זה קל וחומר בן בנו של קל וחומר הוא. מה זאת אומרת? זה קל וחומר שבעצמו מבוסס על קל וחומר מקל וחומר. הוא לא מבוסס על קל וחומר, הוא מבוסס על קל וחומר מקל וחומר. למה? עוד מעט אני אסביר למה. אבל ככה אומרת הגמרא. אז מה? מה הבעיה בזה?
מה הבעיה? אם אפשר לעשות שניים, אפשר לעשות שלוש, ארבע,
חמש. לא, כי זה גוף אנחנו דנים פה. אנחנו דנים האם אפשר לעשות קל וחומר מקל וחומר. אז את זה אתה רוצה ללמוד באמצעות העיסק שהוא בעצמו קל וחומר מקל וחומר. לא יכול להיות. לכן אומרת הגמרא, זה לא יכול להיות, זה בן בנו של קל וחומר, והיא אומרת, זה לא, זה לא יעבור. אז מה כן? אז הגמרא אומרת, אלא קל וחומר. ומה ההיקש שאינו למד בהיקש? אם מדרב האם מדרבינה, מלמד בקל וחומר מדתן לדבר רבי ישמעאל, קל וחומר הלמד מהיקש. מדתן לדבר רבי ישמעאל, אינו דין שילמד בקל וחומר. וזהו קל וחומר, בן קל וחומר. לא בן בנו, אלא בן. אז זה ההיסק השני, אם תראו, היקש לא למד מהיקש ומלמד בקל וחומר, בדיוק אותה טבלה כמו למעלה, כן? וגם אותם עמודות, מה שמשתנה זה שהמלמד שלי הוא לא גזרה שווה אלא היקש. זה הכל, חוץ מזה זה אותו דבר, אוקיי? עכשיו מבנה בסיסי אותו דבר.
מעניין מאוד.
מה?
זה מעניין מאוד. יקש שלא מפרס עשרה מידות שהתורה נגיד.
כן, נכון. שאלה לפני עצמה. ספר הכתוב כותב שזה כמה שכתוב במפורש בתורה, קשור למה שאתה הערת קודם. וממילא אפשר ללמוד ממנו קל וחומר. לכן דחו את זה, אמרו שבן בנו אי אפשר ללמוד.
אבל גם בן.
השאלה זה חומר מקל וחומר, שיוצא מקל וחומר.
שזה בסדר.
יוצא חלציו של קל וחומר.
שזה בסדר.
אבל אני אתן למה שאומר, כשזה קראת, קל וחומר, בן קל וחומר, תרוצו ללמוד קל וחומר מקל וחומר, וזה היה רק מסגלות. לא, השימוש בקל וחומר הזה, אני לומד בקל וחומר אחד. זה יוצא קל וחומר בין קל וחומר. אבל את הזכות להשתמש בקל וחומר הזה אני לומד מקל וחומר אחד, ולא מקל וחומר מקל וחומר. אוקיי?
הוא
הנידון, ככה אני מבין, כן, למרות שפה לא לגמרי ברור, אבל ככה אני מבין.
בין קל וחומר פרוסו בין קל וחומר של הטבלה הזאת שאתה מסיק.
כן,
טוב. מנהל לי ש... 13 מידות ניתנו גם ללמוד דברים שאינם הלכות או פסקים. אני פה בעצם לומד כללי משחק, אני לא לומד הלכות.
נכון, מה מניחה שגם את זה אפשר. אבי הירוק ירק בפניה לא תיקלם שבעת ימים, גם זאת לא איזושהי הלכה. זאת אומרת, זה דרך הנהגה. עובדה שלומדים את זה בקל וחומר.
אז על ידי לימודים כאלה אני יכול להגיע לא יודע לכמה מידות, לא לשלוש, אז אני יכול להגיע...
32 מידות, עכשיו...
לא, אבל אלה מידות, מה הבעיה? אלה מידות רגילות שלומדים להנגה בהלכה. אתם מיישמים את זה גם לתחומים שהם לא הלכתיים, לא מידות נוספות. אלה אותן מידות עצמם. רק לא משתמשים בהם כאן בתחום ההלכתי, אלא בתחום המטה-הלכתי. בסדר. יש גם בתחום ההגדה משתמשים בהם, אז אמרו להשתמש בהם במטה
ההלכה. בן רב יוסי הגלילי, וכל המידות האלה ועוד מידות.
טוב, אז עכשיו, כיוון שאנחנו מחפשים דוגמה... אנחנו מחפשים דוגמה לקל וחומר מקל וחומר, נכון? אמרתי לכם, הדוגמה היחידה שמצאתי היא זאת. איך לומדים שאפשר להשתמש בקל וחומר מקל וחומר? היא נדחתה בדיוק בגלל הלולאתיות שיש פה. אבל בוא ניקח אותה. היא נדחתה לא בגלל שהיא לא תקפה לוגית, היא נדחתה בגלל שאנחנו לא יכולים ללמוד מכלי שהוא בעצמו מסופק על תקפותו של הכלי. אבל זאת כן דוגמה טובה כדי לבדוק מבנה של קל וחומר מקל וחומר. אז אני לוקח את זה. זאת אומרת, אני לוקח את האופציה שנתחתה כאן. לא מצאתי אופציה אחרת, אוקיי? או דוגמה אחרת. אז בעצם, מה? עכשיו, למה יש כאן בעצם קל וחומר מקל וחומר? בגלל שהדין שגזרה שווה מלמד, תסתכלו על הטבלה הראשונה בהעתק אחד, גזרה שווה מלמדת בקל וחומר. אתם רואים? למעלה משמאל. נכון? הדין הזה בעצמו נלמד מקל וחומר. הדין הזה שגזרה שווה מלמדת בקל וחומר, הדין השמאלי עליון בטבלה למעלה, כן? הוא עצמו נלמד מקל וחומר. לכן מה שיש כאן זה בעצם קל וחומר מקל וחומר. איפה זה מופיע? זה גמרא אחרת, בדף נ' עמוד ב', הגמרא הבאה אצלכם. דבר הלמד בגזרה שווה, מה הוא שילמד בקל וחומר? כן, אתם רואים, זה בדיוק הנתון השמאלי העליון בטבלה העליונה. כן, גזרה שווה מלמדת בקל וחומר. מאיפה לומדים? את זה הגמרא הזאת. בסדר, בדף נ' עמוד ב'. דבר הלמד בגזרה שווה, מה הוא שילמד בקל וחומר? אומרת הגמרא, קל וחומר. לומדים את זה בעצמו בקל וחומר, לכן יש פה בין קל וחומר, בין דמו. ומה ההיקש שאינו מלמד בהיקש? אם ידע אבא, אם ידע אבין, המלמד בקל וחומר מטעם דבר רבי ישמעאל, גזרה שווה מלמדת בהיקש מדר פאפה, אינו דין שתלמד בקל וחומר? שימו לב, זה היסק שלוש אצלכם. פשוט שיהיה יותר נוח לראות את זה מול העיניי. היסק שלוש, אתם רואים? פה העמודה הימנית זה מלמד בהיקש, לא למד מהיקש, כמו למעלה. אלא מלמד בהיקש. מה הכוונה מלמד בהיקש? שהוא קודם להיקש. כן? אנחנו רואים שגזרה שווה מלמדת בהיקש, אתה חושב של דבר שהגזרה שווה היא הראשונה, ועל גביה אנחנו מרכיבים היקש. למעלה אנחנו, העמודה הימנית היא למד מהיקש, שההיקש הוא הראשון, לא השני. בסדר? אז הטבלה העליונה בעצם לומדת את גזרה שווה מהיקש. אז תשימו לב מה בעצם יש לנו כאן. את גזרה שווה שהיא מלמדת בקל וחומר, לומדים בעצמה בקל וחומר מהיקש. ועכשיו משתמשים בעוד קל וחומר בטבלה 1 כדי ללמוד מגזרה שווה לקל וחומר עצמו שגם הוא מלמד בקל וחומר. זה נקרא קל וחומר מקל וחומר. אני אומר עוד פעם, הגמרא דחתה את זה אבל רק משיקולים מתודיים, לא משיקולים לוגיים. זאת אומרת, אין, זה קל וחומר מקל וחומר שהוא בסדר. הכיוון שהתכנים פה הם עצם השאלה האם ללמוד קל וחומר מקל וחומר, אז זה לא חוקי לעשות את הטיעון הזה. אבל אם התכנים היו אחרים, זה היה המבנה של קל וחומר מקל וחומר. אז בואו נתעלם על הרגע ממה שהתכנים האלה אומרים. ניקח את המבנה. זה בעצם הדוגמה שחיפשת, נכון? אחרי זה הגמרא אומרת, זה טבלה 3 מורכבת על העמודה השמאלית העליונה של טבלה 1. נכון? היא מובילה לעמודה השמאלית העליונה של טבלה 1. עכשיו הגמרא ממשיכה, אלא למען דלייטלי דרב פאפה, מה איקה למימר? מי זה רב פאפה? זה רב פאפה זה שאומר שגזרה שווה מלמדת בהיקש. כן? טבלה 3, נתון ימני תחתון. אתם רואים? גזרה שווה מלמדת בהיקש. כן. זאת רק דעת רב פאפה. אבל מי ששם שם 0, אז הוא לא מקבל את דעת רב פאפה, והוא לא יוכל לעשות קל וחומר. אז הגמרא מביאה קל וחומר אחר, וזה בעצם הקל וחומר של היסק 4. ומה ההיקש מלמד בהיקש? מלמד בקל וחומר, אתם רואים? היקש. מוכפל, כן? מלמד בהיקש. זה מלמד בקל וחומר, לא מלמד בהיקש, זה מלמד בקל וחומר, גזרה שווה שמלמדת בגזרה שווה חברתה, מדרה מבר חמה, אינו דין שתלמד בקל וחומר, עכשיו תשימו לב טוב. הייתי יכול לכתוב את העמודה הימנית בתור מלמד בהיקש, אבל זה לא יהיה נכון. העמודה הימנית זה מוכפל. היקש מוכפל על גבי היקש, וגזרה שווה מוכפלת על גבי גזרה שווה. לכן הנתון, הפרמטר הרלוונטי פה, ההגדרה הרלוונטית של העמודה, זה מוכפל, זה לא מלמד בהיקש או למד מהיקש. בסדר? זה ראש אחר קצת. בסדר? אבל גם זה איזשהו סוג של קל וחומר, יש לנו בעצם שתי אופציות. עכשיו, מה בעצם הדבר הזה אומר? שאם אנחנו הולכים עם רב פאפה, אנחנו צריכים לאחד את טבלה 1 ו-3. תעזבו כרגע את התכנים, זה לא מעניין. לפי רב פאפה אנחנו מאחדים את טבלה 1 ו-3. לפי מי שחולק על רב פאפה, אנחנו מאחדים את טבלה 1 עם 4. נכון? בואו נראה מה יוצא פה. טבלה 1 עם 3, הייחוד הוא כזה. מה?
ב.
טבלה
למד מהקש, כן, זה טעות. כן, כן, זה טעות. למד מהקש. עכשיו יש לנו היקש, גזרה שווה, וקל וחומר. שימו לב, הקל וחומר הראשון זה גזרה שווה מהיקש. נכון? זה טבלה 3. גזרה שווה מהיקש. הטבלה 3 תיתן לנו רק 4 מהנתונים, אנחנו צריכים להשלים עוד 2, שמסתכלים בגמרא אז רואים, אפשר להשלים את השניים האלה, פשוט לשאוב את הנתונים הנוספים האלה גם מהגמרא. אז עשיתי, אני כבר רגע נגיד לכם, הקל וחומר השני זה ללמוד את קל וחומר מגזרה שווה. אוקיי? עכשיו המילוי עובד ככה, 0, 1, 1, 1, x, y, 0, 0, 1, שימו לב, כמו שאמרנו, פה יש 0 ופה יש 1. חייב להיות, אמרנו קודם, נכון? בגלל שאחרת אם היה פה 0 זה היה יוצא פרחה לקל וחומר השני, אם היה פה 1 זה היה יוצא פרחה לקל וחומר הראשון. אוקיי? אז באמת זה מה שיוצא מפה, וזה מה שקל וחומר מקל וחומר. טוב, עכשיו, מה בעצם אנחנו עושים פה כדי לפתור את הבעיה? אז אנחנו בעצם בודקים 4 סוגי מילוי, ושימו לב, זה מה שאמרתי קודם, אני לא ממלא קודם את זה, ואחר כך לאור זה אני ממלא את זה, כי אין לי דרך למלא את זה כל עוד זה לא מלא. אני צריך לבדוק את שניהם ביחד. יש לי בעצם 4 קומבינציות. יש לי את 0, 0, 0, 1, השמאלי זה X, והימני זה Y. בספר
של
הדרק,
אמרת פה גם
מושא,
משתמשת באותו
קל וחומר
שאני
איתתי,
לא? מה,
מה, מה? כמו שאתה איתת,
אתה
לקחת את שני אלה ושני אלה.
נכון,
זה
מה שאתה אומר.
לא, זה לא מה שהיא עושה.
מה
היא עושה בסוף? אלא קל
וחומר,
ומה
הקש? מה
קראת הגמרא?
מה הקש
שאינו למד
בהקש?
איזה קל
וחומר
אתה מדבר?
נ"ד,
הקטע השני?
קטע הראשון, אוקיי. ואז
היא מציעה שהחומר אחר צריך מוכיח את נקודה Y. אוקיי. ואיך היא מופעת
זה? מה
היקף שאינו
למד
בהקף?
זה לא, זה לא,
זה הסמנים? לא, לא, מה פתאום? תסתכל, לכן פירקתי את זה לטבלות, בדיוק כדי לחדד את זה. ההישג הראשון הוא הישג 3. נכון? אחרי שגמרתי את הישג 3 ומצאתי שגזרה שווה מלמדת בקל וחומר, אני עולה להישג 1.
אבל עכשיו
גמרא
דוחה את זה.
לא, היא לא דוחה. מה זאת אומרת דוחה?
היא אומרת, זה
עובד... ואז היא עוברת להישג אחר, זה לא קשור.
זה
זה 40 אחד. זה עוד מעט אני אעשה את זה.
זה לא... זה
כסף,
זה
טבלה 2,
זה
כסף
2.
מה? לא, 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 הקש 2 הוא כן.
הקש 2 הוא כמעט הגבוה.
נכון, הקש 2.
עכשיו, הקש 2 הוא בדיוק אותו טבלה שאני איתתי לקחת מלמעלה ישירות.
לא חיפשתי. למד מהקש. נכון? זה קל.
אבל הרבה זה אומר, תינה, אתה יכול לעשות את זה ישר.
אבל היא לא אומרת את זה. היא דוחה את זה בגלל שזה בן בנו של קל וחומר, ואתה לא יכול מזה ללמוד האם להשתמש בבן בנו של קל וחומר. היא לא אומרת, זה מיותר, בוא נעשה קל וחומר ישר. אלא אומרת, תראה, פה אי אפשר להשתמש, אבל יש לי רעיון אחר, יש לי קל וחומר חדש. היא לא אומרת בעצם שכל המבנה שלך הוא מיותר, למעשה אפשר תמיד לתרגם אותו לקל וחומר בודד. שלא מעניינת למה, לא שמתי לב לזה, שבאמת זאת האופציה שעולה שם בסוף בגמרא. אבל הגמרא לא דוחה את זה כך. לא יודע, צריך לבדוק, כיוון שאני לא מכיר מקרים, אז אני לא יודע להגיד. טוב, יכול להיות שלא בכדי אני לא מכיר מקרים. בדיוק בגלל השיקול שלך. כי תמיד תרגמו את זה כבר ישר לקל וחומר בודד, זה זהו. אף פעם לא עשו קל וחומר מקל וחומר. אוקיי, אז בעצם מה שאנחנו צריכים לעשות, אנחנו צריכים לבדוק עכשיו כל מילה. בואו נתחיל עם 0, 0. ברגע שיש פה 0, 0, אז בואו ש... כן, אנחנו קוראים לזה A, B ו-C. אוקיי? אז ב-0, 0, איך אני אראה את הדיאגרמה? שלושה עיגולים בלתי תלויים. אין חיצים, נכון? אז אף אחד מהם לא תלוי בשני, לכל אחד יש 0 ו-1 מנוגדים. מה קורה ב-0-1? פה יש 0 ופה יש 1. אז אם פה יש 0, 0 ו-1, אוקיי? אז תשימו לב, C נכנס ל-B, נכון? אז C נכנס ל-B, ומה עם A?
ההפך,
A נכנס לדין. ו-C נכנס גם ל-A. נכון? אוקיי, עכשיו 1-0. אז פה בין שני אלה יש לי אי-תלות, גם בין שני אלה יש לי אי-תלות, אבל זה נכנס לזה. C נכנס ל-A, ו-B הוא לחוד.
ב-0-0 C לא נכנס ל-A?
מה?
ב-0-0 C לא צריך להיכנס ל-A?
ב-0-0?
C נכנס ל-A בלי קשר.
נכון, C נכנס ל-A בכל מקרה, ו-B נשאר פה לחוד. אוקיי? ו-1-1 זה אומר ומספר הנקודות בכולם הוא אותו דבר, אז ברור שזה הפשוט ביותר, גם מבחינת המימד אגב, מבחינת המימד זה יהיה פה אלפא, שנייה אלפא, שלושה אלפא. זאת אומרת, בעצם פרמטר אחד יכול להסביר הכל. פה אנחנו נקטע לשני פרמטרים, גם פה וגם פה. אז גם המימד וגם פה עוד משהו, זאת אומרת, זה טיעון חזק, הקל וחומר מקל וחומר, ואנחנו מוכיחים שבעצם המילוי הכי טוב הוא מילוי של אחד אחד. מה זה אומר בעצם? זה אומר שעכשיו, אם אני חוזר לשאלה שלך, אתה שאלת, המילוי הזה שעשיתי אותו הוא כבר לא נתון שכתוב בתורה. איך אני יכול להשתמש בו כבסיס לקל וחומר חדש? הרי קל וחומר זה רק משהו שמתבסס על נתונים מקראיים. וזה לא נתון מקראי. התשובה היא שאני לא עושה את זה כך. אני לוקח את X ל-Y ביחד ומסתמך על שאר הנתונים שהם כולם מקראיים, ואני ממלא את שניהם. אז אין לי בעיה, זה בסדר. אני פשוט לוקח את הנתונים המקראיים האלה ומוציא מהם שתי מסקנות, מותר להוציא שתי מסקנות. זהו, אז לכן זה בסדר, אוקיי?
כן, אבל זה מוזר לקרוא את זה קל וחומר, של למד עם קל וחומר.
מה?
זה לא מתאים לקרוא את זה קל וחומר של למד עם קל וחומר.
למה?
בגלל שאם הוא למד עם קל וחומר, אז יש לך אחד ב-X.
יש לי אחד ב-X, זה נכון?
לא.
אחד אחד פה.
לא, ואז השאלה על Y בעצם.
מה?
ואז השאלה היא רק על Y.
לא, אני מתחיל עם X ראשון, ממלא אותו ב-1 ואז עובר ל-Y. במודד שלי אני ממלא את זה ביחד. האינטואיציה עובדת שלב אחרי שלב.
אבל אז יש אותו
ממד
X ל-Y, יש אותו ממד X.
זה לא בן,
זה לא אותו מימד.
אותו מעמד.
אותו מעמד.
אז בגלל זה,
למה איך
אתה
קורא
את זה?
כי זה חומר
שהוא בן
של קל וחומר. כיוון שזה המבנה של קל וחומר מקל וחומר. במודד שלי אני ממלא את זה ביחד. מה זה משנה? המתמטיקה לא עוקבת אחרי האינטואיציה, היא צריכה להתאים. אני לא, אני לא עושה פה סימולציה של השלבים שהאינטואיציה עובדת, להפך, אני מנסה ללכת לכיוון אחר לגמרי ולהראות שזה מתאים. בסדר? אז בדיוק זה הנקודה, שבעצם יותר מזה, זה גם, פה גם הרבה יותר ברור למה מותר לי לעשות את זה, כי באינטואיציה השאלה שלו היא שאלה נכונה. קל וחומר, למשל, מחלוקת תנאים אומנם, אבל אחד התנאים אומר שאין למדין קל וחומר מההלכה, מההלכה על משה מסיני. למה לא?
זה לא פסוק.
כי זה לא פסוק. זאת אומרת, רק דברים שכתובים בפסוק יכולים לעבוד בסיס לקל וחומר. נו, אז איך יכול להיות שמשהו שיוצא לקל וחומר הוא נתון שכן מהווה בסיס לקל וחומר? התשובה שאני מציע כאן זה בגלל שהנתון הזה לא בסיס לזה. הבסיס הם 5,000 או 7,000. ומשבעת אלה שהם נתונים מקראיים גלט לגמרי, אני מוציא את שתי המסקנות האלה. אז זה בסדר. אוקיי?
אני רוצה לך שואל את זה. כן, כן. לא, לא רוצה לך. כי מה?
לא, אבל עוד פעם אתה חושב את הטבלאות. אני אומר, אני לא בטוח שמותר לחשוב את הטבלאות.
אם יש פה אפס, אז אסביר לך על הקלבחומר הזה. זאת אומרת שבהכרח, אם פרחת את הקלבחומר הזה,
אז גם הראשון
לא
יש
כזה.
לא, ברור, אבל אני אומר הפוך, אני שואל. אתה מוכיח שלא יכולה להיות פרחה כשאתה תצייר תת טבלה של הטבלה הגדולה. אבל אני שואל, האם מותר לחשוב בכלל על תת טבלאות וזה שכולה טובה של
הטבלה? תמיד כשהוספנו, תמיד כשהוספנו עוד ממדים, תמיד כשהוספנו עוד ממדים, גם אז בעצם, לא מעבריד רגע, הוספתי את מימד, אז עכשיו מה שעשינו...
ודאי שזה מה שעשינו, בדיוק מה שעשינו. כל טבלה גדולה שעשינו, בדקנו מחדש את הכל. אני לא הנחתי את ההסק של הטבלה 3 על 3, שהיא פתאום הפכה להיות 3 על 4. כשהיא הפכה להיות 3 על 4, זאת בעיה חדשה, אני פותר אותה מחדש. וזאת שאלה מאוד מעניינת, זאת שאלה האם יש משפט כזה, שלכל... האם אני יכול להוציא מסקנה מתת טבלה, להסתכל מסביב לראות שאין עליה פרחה ולהניח שהיא תקפה, או שאני חייב לבדוק את זה לטבלה המלאה? האם זה יצא אותו דבר או לא? אני לא יודע. אוקיי, אז זאת ההוכחה שקל וחומר מקל וחומר עובד. כמו שאמרתי קודם, באמת גם הגמרא מסיקה שקל וחומר מקל וחומר הוא בסדר גם בקודשים. אז בעניין הזה אין בעיה, כי זה באמת טיעון חזק, ואין סיבה שזה לא יעבוד גם בקודשים. מה קורה לפי מי שחולק על רב פאפה? זה בקצרה. מי שחולק על רב פאפה, מחבר את טבלה 4 עם טבלה 1 אצלכם, נכון? טבלה 4 עם טבלה 1. עכשיו פה יוצא דבר מעניין, תשימו לב. פה, איזה מוכפל. נכון? זה לא למד ממשהו, זה מוכפל. זה מלמד בקל וחומר, וזה למד מהקש. גם פה צריך להיות מהקש. עכשיו יש פה 0, רגע, פה יש הקש, זה רע שווה קל וחומר, 0, 1, 0, 1, x, 0, ופה, מה יש פה? זה ההבדל היחידי. מה יש פה? תקלו על הטבלה, אתם תראו את זה.
כבר למדנו את זה, לא?
זה וואי. למה? כי קל וחומר שמלמד בקל וחומר, וקל וחומר מוכפל, זה אותו דבר. מה שנגיד על זה, נגיד על זה. אז יש פה טבלה עם אילוץ. יש פה אומנם שלוש משבצות ריקות, אבל יש רק שני משתנים שאותם אני צריך לחפש. אז ברמה העקרונית זה לא חשוב. נכון? אני עדיין אבדוק 4 מילואים, כל מילוי, מה שאני אחליט על וואי, אני אמלא אותו בשתי המשבצות האלה. אוקיי? חוץ מזה זה אותו דבר. עכשיו מה שיוצא זה מאוד דומה. אז ב-0-0, זה עוד פעם יוצא שלושה עיגולים נפרדים, לא עוד פעם, יוצא שלושה עיגולים נפרדים, ב-1-0, 1-0, זה יוצא A, שנכנס ל-B, C, נכון, ב-0-1, פה, C, נכנס ל-A, ל-B, ופה עוד פעם נעשה שרשרת. שרשרת ועוד פעם כמובן המילוי של 1-1 הוא הכי טוב. אז בין לפי רב פאפה, בין לא לפי רב פאפה, המסקנה היא שבאמת המילוי הוא 1-1. כשכל פעם שימו לב את מה שקבעתי ב-Y, אני בעצם אומר שאני ממלא אותו בשתי המשבצות כל פעם. ככה אני עושה את החישוב, כן, חוץ מזה זה בדיוק אותו דבר. עכשיו, תראו עוד נקודה מעניינת. בעצם זה, אוקיי, נקודה נוספת. מה קורה אם אני עכשיו אעשה משהו כזה? אני גם זה יכול להיות מפני שקל וחומר, מקל וחומר. נכון? אני אמלא פה את אחד. אחד, נכון? עכשיו פה יהיה אפס. 1-1 זה 0, ייתן לי את 1 פה, גם כן בקל וחומר, נכון? אז למעשה, גם זאת איזושהי טבלה של קל וחומר מקל וחומר, אבל עכשיו שוב פעם השאלה היא מה אני ממלא בשני הצדדים, וכאן בקיצור, אני לא אכנס עכשיו לכל הפרטים, מה שיוצא זה שבאמת תת הטבלאות עובדות. זאת אומרת, תשימו לב מה קורה פה. מה שקורה פה זה שברגע שפה יש אחד ופה יש אפס, הקו החומר הראשון לא עובד. יש עליו פרחת שורה. נכון? קו החומר הראשון שאומר שזה יותר חמור מזה, נפרח על ידי שני הנתונים האלה. אוקיי? אז הוא לא יכול לעבוד, זה חייב להיות פה אפס. אחרי זה קו החומר. ופה, כשאני מלא פה את אחד, אז אם אני ממלא פה את אחד, גם זה פרחה על זה. סימטרי ממה שהיה מקודם, ואז כמובן זה יצא אותו דבר, ובאמת אפשר לבדוק, אני ניסיתי לבדוק עוד פעם, בלי להוכיח משפט, מה קורה אם אני שם פה אחד או פה אפס, זה באמת לא עובד. גם המבנה הכללי לא עובד. רואים את זה...
זה לא סימטרי.
מה? למה? למה? 0, 1, 1 זה העמודה הימנית, 1, 1, 1, 1, 1, זה העמודה המרכזית, ו-0, 0, 1, זה הסיבוב. אז גם פה זה יוצא אותו דבר, ועוד פעם אני אומר, באמת, מקרים שאני בדקתי כל פעם שיש תת טבלה שנותנת תוצאה מסוימת, אבל יש, במקום אחר של הטבלה יש פרחה על זה, גם החשבון הכולל יגיד שהשיקול הזה לא נכון. זאת אומרת, אז לפחות לפי הנתונים שיש בינתיים, אפשר בהחלט להסתכל על תת טבלאות, מה שאתה הצעת קודם, ולעבוד איתן. לא צריך תמיד לעשות את החשבון הכללי.
מה זה החשבון הכולל כשיש בתת טבלאות שזה לא הולך על החשבון הכולל? זה אומר שכולם שקולים?
לא, החשבון הכולל זה לעשות את החשבון על טבלה של 3 על 3.
זאת אומרת שכל הארבע האלה הם שקולים?
זאת אומרת שקולים.
שיש אותו מספר...
לא כל הארבע, אלא שניים לפחות. למשל, יצא לי, לדוגמה, אם הפרחה תהיה על הקו החומר השני, כן? נגיד שפה יהיה אפס. אז תהיה פרחה על הקו החומר השני, נכון? מפה לפה. אבל הראשון יהיה בסדר. מה שיצא שם, זה שבאמת המילוי הזה הוא אחד, אבל במילוי אחד, ה-Y יכול להיות או אפס או אחד, וזה פתוח. זאת אומרת שיצא שאחד אפס ואחד אחד הם מילויים שקולים והם הכי טובים. אז הוכחתי ש-X הוא 1 וש-Y הוא פתוח בהינתן ש-X הוא 1. וזה פשוט יצא גם מהחשבון הכללי. אבל עוד פעם, אין לי משפט כולל, אז אני לא... אוקיי, בעניין R מכל וחומר, זה לגבי כל וחומר מכל וחומר. בעניין R מכל וחומר, בניין עד מכל וחומר, לא צריך 3 על 3. זה בניין עד מכל וחומר, נכון? פה עסק יותר פשוט, זה לא כמו בכל וחומר שאני צריך להוסיף עוד שורה, כי פה אם אני ממלא 1 בכל וחומר, עכשיו מ-1-1 אני עושה בניין עד ואני רוצה למלא גם את זה ב-1. אוקיי? אז בניין עד מכל וחומר זה בעצם הטבלה הזאת. שימו לב שאם אני ממלא פה 1 ופה 0, זו טבלה של פרחה. פרחה על כל וחומר, נכון? אז כאן למעשה, בלי לעשות את החשבון, אנחנו כבר יודעים, המילוי 1-1 יהיה הכי טוב. אין שום ספק בזה. אפשר לראות את זה, אם אתם רוצים. 1-1 זה אומר ששני אלה בכלל מתלכדים, 1-1, נכון? וזה נכנס לתוך שניהם, הכי טוב שיש. זאת אומרת, זה גם קשיר וגם עם פחות נקודה אחת, רק שתי נקודות במקום 3. אז ברור שזה המילוי הכי טוב. פה אין שאלה, אבל כאן באמת יש פה את הבעיה, לכן אני מביא את זה, כי הגמרא לגבי בניין אב מקל וחומר, הגמרא נשארה שזה פתוח. לא, סליחה, זה הגמרא מסיקה שזה תקף. אבל קל וחומר, זה בסדר. אבל קל וחומר מבניין אב, קל וחומר מבניין אב, איך זה בנוי קל וחומר מבניין אב? אז אני מתחיל עם אז אני מתחיל עם בניין אב 1, 1, 1, X, זה בניין אב, אני רוצה למלא פה 1 ועכשיו נשתמש באחד הזה כדי לעשות קל וחומר, נכון? אז איך אני עושה כאן כבר כן צריך להוסיף, להגיע לטבלה של 3 על 3. בניין אב מקל וחומר זה טבלה של 2 על 3, כמו שעשיתי קודם. אבל קל וחומר מבניין אב זה טבלה של 3 על 3. חייב להיות אלכסון, בדיוק, בגלל אותו שיקול. אז אם זה 1, אני רוצה לראות ממנו, אז עוד פעם, y, 0, 1. בסדר? כמו שהיה קודם, רק שההבדל הוא שפה יש 1 ולא 0. חוץ מזה זה אותו דבר כמו קודם. אוקיי? אז זה בעצם... בניין, קל וחומר מבניין אב, מתברר שמה שיוצא שם זה ש...
מה
קורה
בפינו?
אותו שם אותו דבר, אבל פה יהיה 0, נכון? כי אם יהיה פה 1, לא, פה יכול להיות גם 1 בעצם, נדמה לי. אם אני עושה בניין אב, אם אני אשתף בגין הנה, אבל זה יכול להיות גם 1-1, פה יכול להיות 0-1, אני חושב שזה ישנה. ופה גם לא משנה, נדמה לי שפה זה לא ישנה.
אבל אם יש שם אחד, אולי אפשר ללמוד אותו בעצמו בבניין הנה.
מה, אותה?
אם בפינה הימנית למטה יש אחד,
פה?
אפשר ללמוד אותו בעצמו. בבניין אב אולי. כמו שאני לומד את השבועת העיר בבניין אב, אולי הייתי יכול ללמוד גם...
מלמעלה, כמו ש...
כמו שהוא רצה קודם.
אלא אם כן, עוד פעם, החשבון הכללי יכול לשבש את זה, ואתה צריך לבדוק את זה על כל הנתונים. כמו שאמרתי לו קודם. אתה
יודע? אולי בגלל זה תמיד המקרים שאולי היו עושים את זה בהם, זה מקרים של אפס דווקא.
אולי, עוד פעם, אני לא יודע, כיוון שאין לי מקרים, אז אני לא יכול לבדוק את זה. אבל מה שיוצא כאן בעצם, זה שה... קל וחומר מבניין אב הוא לא בהכרח תקף, ובאמת זה יוצא גם, זאת בעיה פתוחה בזווחים.
יש דוגמה לזה?
מה? אני לא מצאתי. לא מצאתי. הדבר היחידי שהוא בעייתי זה בניין אב מבניין אב. בניין אב זה בניין אב.
זה לא משנה שאתה לא מבלה למעלה, מה אתה אומר לא משנה? זה הכל משתנה.
לא, משתנה, אבל אין לי מילות אפריורי, זה יכול להיות 0, זה יכול להיות 1, זה יכול להיות כל אחד אחוז. כן, זאת אומרת, אני לא יכול לדעת מראש שבכל המקרים יהיה פה 0. כמו שידעתי בכל מקום המקרה.
מה קורה במקרה? זה מצות לא בהכרח תקף.
מה?
מצות לא בהכרח תקף, מה קורה במקרה הזה?
יוצא שהדיאגרמה של 1-1 היא שקולה לדיאגרמה אחרת. יש לה יתרון ויש לה חיסרון לעומת דיאגרמה אחרת. אז 1 יצא 1, x יצא 1, אבל 0 נשאר פתוח. הבניין אב הראשון הוא בסדר, אבל להוציא ממנו קל וחומר זה נשאר פתוח.
רגע, יכול להיות מצב של, הרי יש 4 דיאגרמות, יכול להיות מצב ששתי הדיאגרמות שקולות, ואחת מהשניים האחרים יותר טובה מהם.
כן, אבל אז זה מוכרע. תמיד השתי שקולות צריכות להיות הכי טובות גם, אחרת זה בעיה מוכרעת, ודאי. אחרת זה בעיה מוכרעת. הבעיה היחידה זה בניין אב מבניין אב, מה?
אם הם יותר טובים גם עם השקולים, אז אין מה לעשות.
אז זה נקרא פרחה, זה מצב פתוח. כששני יותר טובים שקולים, זה אומר שאין הכרעה. בניין אב מבניין אב בעצם יוצא תקף לפי השיקול שלי, ובגמרא זה נשאר פתוח. זאת בעיה של ההוכחה. זאת הנקודה שבה אני לא יודע מה לעשות עם זה. חוץ מאשר להניח, אבל זה בכל מקרה, אנחנו יודעים שבקודשים, הרי בשאר התורה בניין אב מבניין אב הוא ודאי עובד. אז זה בסדר שזה יוצא טוב עם המודל, נכון? הבעיה היא למה בקודשים לא. אז צריך לוותר על משהו, ולא ברור לי בדיוק על מה, שבקודשים איכשהו אסור לעשות, אסור להתחשב בערכיות או בשינויי כיוון או לא יודע בדיוק במה. אין לי מספיק דוגמאות כדי לנסות לעשות מחקר שיטתי על זה, אז אני לא יכול...
אתה לא יודע מה, ואם כן אתה גם לא יודע למה.
נכון. תיאור ממצא.
רגע,
טוב.
שלמדנו כל פעם שכתוב בתורה עדים זה
שניים.
על העדים, על הסוג הזה זה לא מדבר.
שאימצא בין המיידו לדורו.
על מה מצינו אתה מדבר?
כן. הפרחה שמה מצינו זה פרחת קולדור.
מה? הפרחה שמה מצינו
זה פרחת
קולדור. לא ברור.
זה שני כתובים.
בגלל אב מכתוב אחד לא ברור אם זה פרחת קולדור או לא. אני חושב את השני. היה משני כתובים מספיקה פרחת קולדור. וגם שם הערתי על זה באחד השיעורים הקודמים, שאני לא יודע אם זה בכל צד שווה. זה שלושה חוגים של צד שווה. אני לא יודע אם בכולם זה נכון. נקודה אחרונה שאני רוצה לבדוק פה, זה באמת לא שאלה של למד מן הלמד, אבל היא דומה לה באיזשהו מובן. דיברנו על זה שבמבנה של קל וחומר יש שני עסקים, כן, זה קל וחומר. יש שני עסקים. יש את העסק של השורות, יש את העסק של העמודות, וראינו לכל אורך הדרך שזה לא נכון, זה שני ניסוחים של אותו עסק. ולכן, בעצם בניגוד למה שהיינו מצפים אולי אינטואיטיבי, לא מספיק לפרוח רק שורה, מספיק לפרוח רק שורה, או רק עמודה, וזה נעיף את הקל וחומר. אבל סתם מעניין לשמוע מה קורה אם אנחנו עושים פרחה גם על השורות וגם על העמודות. שזה מה שלפי האינטואיציה היה צריך להעיף את הקל וחומר. כן? שימו לב, מה שאלתי בהתחלה, שאמרתי שבעצם שני הניסוחים, השורות והעמודות הם שני ניסוחים, הם שני קל וחומרים שונים. אז את הקל וחומר של השורות אני פורח עם פרחת עמודה. נכון? כי היא מראה שזה לא יותר חמור מזה. והקל וחומר של השורות, של העמודות, אני פורח עם פרחת שורה. נכון? כי אני מראה שזה לא יותר, זה לא יותר חמור מזה. אוקיי? אבל ראינו לכל אורך הדרך שזה לא נכון. פרחה כזאת פורחת את שני הקלים החמורים, וגם פרחה כזאת פורחת את שני הקלים החמורים. עכשיו השאלה סתם, שאלה מעניינת, מה קורה אם אני שם את שתי הפרחות? יש לי שתי פרחות. בעצם מה זה אומר? פה אני גם לא יודע מה יש. זה לא סימן שאלה, אני לא יודע מה יש. זה יכול להיות כמה אפשרויות. בסדר? אז אני בעצם מתעניין בזה. אבל כשיש לי שתי פרחות, עדיין תמיד אני צריך לשאול את השאלה, מה כתוב פה? זה עוד נתון מקראי שאני צריך למצוא אותו. אבל כיוון שאני שואל שאלה כללית, אז אני שוב פעם אסמן את זה ב-X ואת זה ב-Y. ואני אראה עבור איזה Y'ים, מה יקרה ל-X. בסדר? זה בעצם יאמר לי מה לעשות בכל המקרים. עכשיו, כשעושים את החשבון של, של הטבלה הזאת, מתבורר שככה, 0, 0 יוצא BC ו-A, B, 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 B. 1, 0 יוצא C נכנס ל-B. ו-A לחוד. 0, 1 זה B נכנס ל-C ו-A לחוד ו-1, 1 זה שלושה A, B, C. מה המשמעות של העניין?
ש-0, 0 הוא העדיף.
ש? בדיוק. שאפס אפס הוא בעצם עדיף. כל הטבלאות הן לא קשירות. כל הטבלאות, זה שזה לא קשיר זה לא חיסרון, כי גם אלה לא קשירים וגם זה לא קשיר וזה עוד פחות קשיר.
אפשר לגמור את זה עם אלפות ובטות, זה רק ההתחלה.
מה?
זה רק ההתחלת העבודה, עכשיו צריך לגמור את זה עם אלפות ובטות, זה לא...
אוקיי.
יכול להיות שאם נעשה עם אלפות ובטות, אז תגיע למסקנה
שצריך... לא תגיע לשום מסקנה, פה יש שני... שני פרמטרים, פה יש שני פרמטרים, פה לפחות שני פרמטרים, זה אלפא ושני אלפא וזה בטא, גם פה אותו דבר, ופה זה אפילו שלושה פרמטרים. ככה שזה עדיין יצא עדיף.
וזה בטוח יסתדר, המודל הזה בטוח יסתדר עם האטומים של פה ושל פה, אני לא... אם אתה תשים פה שני פרמטרים, זה בטוח יסתדר רגבית זה LC?
זה אלפא, כן. זה אלפא וזה בטא, זה הפתרון פה, נכון? עכשיו, באף אחד מהם אתה לא תצא עם פחות משני פרמטרים. אז אין בעיה, מבחינת המימד זה ודאי לא יעבוד. רק הקשירות גם לא עובדת, אז רק מספר הנקודות הוא מכריע, ולכן זה הכי טוב.
בניגוד לפרט הרגילה שרק אומרת לנו שזה
פרח. מה שהדבר הזה אומר, זה שבפרחה רגילה, אם תשימו רק עמודה או רק שורה, היא משאירה שתי אפשרויות פתוחות, או מילוי 0 או מילוי 1, וזה פתוח. זה נקרא מצב של פרחה. כאן זאת הוכחה לזה שהמינוי הוא אפס, זה לא פרחה.
הפוכה לקל וחומר.
בדיוק, זה אנטי קל וחומר. זה בעצם הוכחה לזה שהמינוי הנכון הוא אפס, זה לא פרחה. אוקיי?
אני חושבת שלא יודע לעשות x ו-y, אני אתן לך לקחת את x כ-x, וואי, פעם למלא אחד ולראות מה קורה.
זאת אומרת, אני רוצה...
לא,
למלא
אפס
זה
לא
קורה.
מה קורה?
הנה, הנה, עשיתי את זה. הנה, כשוואי הוא אפס, זה שני אלה, נכון?
כן.
בואי נראה, אז מי הוא המילוי העדיף? אפס או אחד? זה, נכון? כשוואי הוא אפס, אז המילוי העדיף הוא זה. אז איקס הוא אפס, נכון? אם וואי הוא אחד, אז זה מדוי עדיף עדיין, כי פה יש שלושה. לכן זה יותר צודקת, זה בעצם מה שעשיתי.
לא, כי קודם שהיה לך אחד רק שלם על הפינה קודם, היה לך רק שם הפינה, אז היית צריך לעשות אולי בית שם.
נכון, הייתי צריך, אבל אני רק פה לא עושה את הבעיה במלואה. אני רק מראה פה נקודה מעניינת שסוגרת לנו בעצם את המעגל, שלכל אורך הדרך ראינו ששני העסקים של הקל וחומר, של השורות ושל העמודות, הם לא שני עסקים שונים, הם עסק אחד. ולכן או פרחת עמודה או פרחת שורה פורחת את שניהם. אז מה עושה הפרחה שבאופן אינטואיטיבי הייתה פורחת את הקל וחומר? פרחה שהיא גם שורה וגם עמודה. התשובה היא שהיא מוכיחה שהמילוי הוא אפס, זה יותר חזק מפרחה. פרחה זה רק אומר שהמילוי אפס ומילוי אחד הם שקולים. פרחה כפולה אומרת שהמילוי חייב להיות אפס, זאת הוכחה. זאת הוכחה שהמילוי הוא אפס. בסדר?
זה רק השאלה תאורטית או שיש?
מי שלא
שילם. מי שלא שילם.
אוקיי.
מה יהיה?
אפשר לתת לך עכשיו צ'ק?
מי שלא שילם.